יבמות, דף כ"א, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, במילים אמר רבה. מסכת אבות מבין המסכתות היא מסכת מרתקת במיוחד. מנויים בה הרבה מאוד הדרכות, מידות, הנהגות ודברי מוסר. המסכת פותחת בהשתלשלות מסירת התורה מהקדוש ברוך הוא עד לדור שלנו, אנו. משה רבינו קיבל את התורה כולה ממי שנגלה בהר סיני מהקדוש ברוך הוא, ומסרה ליהושע בן נון. יהושע בן נון מסר אותה לזקנים, זקנים מסרו אותה לנביאים. כאן תם עידן הנביאים. הגילוי הברור והבהיר של השכינה של הקדוש ברוך הוא שהייתה לבני אדם, ילודי אישה, פסקה. והנביאים מסרו את התורה לאנשי כנסת הגדולה. 120 זקנים, חכמי התורה. ביניהם היו כמה נביאים, אבל הם היו צריכים למצוא את הדרך לקיים את התורה עד ליום הזה. במשך הרבה מאוד שנים בלי נבואה, איך תתקיים התורה? קבעו אנשי כנסת הגדולה שלושה דברים. הם אמרו שלושה דברים, אומרת המשנה. מביא רבנו עובדיה מברטנורה, שהוא המפרש של המשנה, שהם אמרו הרבה מאוד דברים, אנשי כנסת הגדולה, בוודאי, אבל ישנם שלושה דברים שהם קיום התורה, בלעדיהם התורה לא תוכל להתקיים. אחד מהשלושה דברים, עשו סייג לתורה. אי אפשר למסור את התורה לדורות הבאים, כך כמות שהיא. חייבים לגדור גדר סביבה. ואלה הם התקנות שתקנו חכמים. המצוות דרבנן. איזה מצוות? מביא שם רבנו עובדיה מברטנורה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אותם איסורים דרבנן שאסור לעשות בשבת, שבות בשבת. שבות אלה הם מצוות דרבנן, שעשו לעשות אותם בשבת כדי שלא יבואו לחלל שבת. ועוד דוגמה, שניות לעריות. אלה הם סייג לתורה, גדר לתורה, בלעדיהם התורה לא תתקיים. מביא רבה, רמז לשניות מן התורה מניין. מניין מצאנו בתורה רמז שהחכמים מתפקידם לעשות גדר סביב העריות, שניות לעריות. תכף נפרט את הרשימה של אלה שחכמים אסרו אותם באיסור ערווה, אסרו את חתן איתם. מהתורה, לדוגמה, אסור לאדם להתחתן עם אמו. אמרו חכמים, גם אם הם אמו לא התחתן, אסו גדר. מניין הרמז לזה? מניין יש רמז בתורה שישנם עריות חמורות, וחכמים מתקנים את העריות הקלות יותר, את השניות לעריות. שנאמר, בפרשה של העריות, אלה שאסורות, אסור להתחתן איתם. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ, אלה שהיו בארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא גירש אותם מכאן, והנחיל לנו את המקום. האל זה לשון קושי. אותם עריות שהתורה מפרטת, שעשו אותם יושבי ארץ ישראל לפני שבאנו לכאן, עשו את העריות האלה, הן עריות קשות וחמורות. מכלל דעיקה רכות. יש עריות קלות יותר. ומי ננהו השניות שפחות חמורות מהעריות עצמם. ומי משמע דהאל לישנה דקשהו. מניין אנחנו למדים שהאל זה הכוונה קשות וחמורות יותר. דכתיב, ואת אילי הארץ לקח, מלך בבל בזמן הגלות של חורבן בית ראשון, לקח את השרים שהם האנשים החזקים שבארץ, אילי הארץ, החזקים של הארץ, אילי זה חזקים, אל זה חזק. אגב, אנחנו הרבה מזכירים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא בברכות, בתפילות. צריך לדעת שיש כמה וכמה שמות, אבל שם כל, שם אלוקים, זה לשון תקיף ובעל היכולת, לשון חוזק, כי בלשון הרגילה של אל זה לשון חוזק, לשון של תקיף, לשון קשה. ואת כל התואבות האל עשו אנשי הארץ, התואבות המפורטות בפסוקים שם, אלה הן הקשות יותר, אבל ישנם קלות מהן שאלה הן השניות. למה? אולי נאמר שמדבריו של רבא, שאמר שהאל זה לשון קושי, פליגה דרבי לוי, דאמר רבי לוי, אלה זה לשון קושי. דאמר רבי לוי, קשה או נשין של מי שמרמה במידות של הכלים, הוא מוכר זכורה לאנשים, תגיד, כמה אתה לוקח על קילו? 10 שקלים. אין בעיה, תביא 2 קילו. עכשיו, המידה של הקילו, פה אנחנו מדברים על משקל, אז אותו רעיון, הוא מרמה במשקל, זה גם כן יכול להיות שהוא פשוט עושה את המשקולת שלו לא מדויקת, ושכמות מועטת יותר תחשב כאילו שוקלת קילו, אבל אותו דבר גם בכלי מדידה. נאמר ליטר, כמה אתה לוקח לליטר, כמה אתה לוקח לסעה, נשתמש עם המידות של חזל, כך וכך, הוא לוקח מידה כאילו שיש בסעה, אבל הוא שם כמות קטנה יותר, הוא עושה כלי קטן יותר, והוא מצעיר עליו שהוא מידת סעה. העונש על אדם שעושה רמאות כזאת, חמור יותר, שימו לב טוב, מהעונשים של עריות, שזה בעריות נאמר בהן אל, כמו שקראנו קודם, את כל התועבות האל, וזה במידות שאדם מרמה, בדיני ממונות נאמר בהן אלה, כמו שהפסוק אומר, כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה, כל עושה עוול, שזה נאמר לעניין אלה שמרמים במחירה שלהם, הם עושים כלי מדידה קטנים יותר ואומרים עליהם שהם גדולים. אם כן רואים מכאן שאלה זה לשון קושי, אל נראה שהוא לא לשון קשה, אומרת הגמרא, אל הוא לשון קשה אמנם, כמו שאמר רבא, זה לא סותר. ובאמת, הלשון אלה קשה יותר מהלשון של אל. ולכן העונש על מי שמרמה במידות, במידת נפח, חמור יותר ממי שעובר על איסורי עריות. כי במידות נפח כתוב אלה ובעריות כתוב אל, אבל אמנם אל זה גם לשון קשה. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שהעונש של עריות קל יותר, כי כתוב שם אל ולא כתוב אלה? גבי עריות נמי, הכתיב אלה, כתוב שם גם, כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה ונחרטו, וזה נאמר על עריות, על עריות. אז למה אתה אומר שעריות קל? עונה הגמרא, ההוא, מה שכתוב שם, ההלה, זה בא לומר, אתה יודע מי מקבל את העונש של ונחרטו? רק כל אשר יעשה מכל התואבות האלה, של עריות. אבל לא מי שיעשה את מה שכתוב, כי תואבת השם אלוקיך כל עושה אלה, כל עושה עוול, שנאמר במידות. למיותי, מידות מקרת, מי שמרמה במידה של הכמות של הדברים שהוא מוכר, לא נענש בעונש קראת. רק מי שיעשה את כל התואבות האלה של העריות, הוא נענש בעונש של קראת. אבל באמת, כשכתוב אלה, וזה לא בשביל ללמד, למעט רק כאן ולא במקום אחר, אלה הכוונה לשון קשה. ולכן, לגבי מידות שהמילה אלה נאמרה כדי לבטא את החומרה, זה בא לומר שמידות חמורות יותר מאשר עריות. שואלת הגמרא, העונש של עריות זה קראת. מה יכול להיות יותר חמור מזה? אלא מהי חומרה היא? עונה הגמרא, הני, גם אם אדם נכשל חלילה בעריות, הוא יכול לתקן את זה. אם הוא מתחרט, אפשר בתשובה. יכול לחזור בתשובה. אבל אדם שגזל על ידי שיש לו חנות, והוא לוקח כלי מידה לא מדויק, הוא אומר לאנשים יש כאן ליטר, ובאמת יש כאן פחות מליטר. הוא חושב שהוא הרוויח כסף, אבל הוא מטעה כל כך הרבה אנשים, הוא גוזל כל כך הרבה אנשים, איך הוא יחזור בתשובה אחר כך? איך הוא יחזיר לכולם את מה שהוא גנב מהם? הנה, כמעט ולא אפשר בתשובה. אמנם, מובא שאדם שגזל את הרבים, איך הוא מחזיר את הגזלה? הוא נותן כסף במקום שעושים בו צורכי רבים. ואז אנשים יהנו ממה שהוא נתן, ואז משמיים יסובבו, בעזרת השם, צריך תפילות וסייעתא דשמיא, שכל אלה שהוא גזל מהם, יפרע להם על ידי שהם יהנו ממה שהוא נתן לרבים. אבל זה לא תמיד חייב להיות תשובה גמורה. רק אין ברירה, זה הדרך היחידה שהוא יכול להחזיר לרבים. לא בטוח שזה ממש תשובה גמורה. לכן מאוד מאוד צריך להקפיד בעניינים של גזל, לא לגזול את הרבים בפרט. שזה נקרא עונשם של מידות, אדם שמרמה במידות והוא מוכר, אז הוא מרימה במידות להרבה לקוחות, אז מאוד קשה לחזור על זה בתשובה. בכל אופן, מצאנו רמז אחד לשניות להריות. התורה אומרת, יש הריות חמורות, ויש הריות קלות יותר שאלה שניות להריות. רב יהודה אמר, רמז שני, מהכה. על שלמה המלך נאמר, ויותר שהיה קהלת, שזה הכוונה לשלמה המלך, חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן, וחיקר, תיקן משלים הרבה. איזן, הכוונה, מלשון אוזניים. מה פירוש אוזניים? קד, אתה רוצה להרים אותו, הוא מחליק לך מהיד. מה עושים? עושים לו כזה מין ידית, כמו צורה של אוזן. יש חביות גדולות יותר, צריך לעשות שתי הצדדים, גם מצד ימין, גם מצד שמאל, שני אוזניים. זה נקרא איזן. שלמה המלך מצא את התורה כמות שהיא, והוא ידע שאם הוא ישאיר אותה כך כמות שהיא, עם ישראל זה יחליק להם כביכול מהידיים, הם לא יקיימו את התורה. הלך עשה אוזניים לתורה. אמר, ואמר אולה, אמר בשם רבי אלעזר, קודם שבא שלמה המלך, הייתה התורה דומה לכפיפה, קופה, שאין לה אוזניים, אין איפה לך, אין דרך להחזיק אותה. עד שבא שלמה המלך ועשה לה אוזניים, אותם תקנות, כמו שניות להריות, מחזיקים את עם ישראל שלא יקשלו בהריות עצמם. רמז שלישי, רבי יושעיה אמר מאחה, פראהו, אל תעבור בו, סטה מעליו ועבור, כך אומר שלמה המלך בספר משלי. פראהו, הכוונה תגדיל אותו, אל תשאיר את האיסור כמות שהוא, תגדיל את האיסור קצת יותר, שאם ייקשלו, ייקשלו במה שאתה הוספת ולא באיסור עצמו. סטה מעליו, לך צידה, אל תתקרב אליו יותר מדי קרוב לאיסור. אל תעבור בסמוך לאיסור, כדי שלא תיפול בו, לא תיקשל. אמר רב אשי, משל דרבי יושעיה, למה הדבר דומה? לאדם משמר פרדס. אם הוא משמר את הפרדס מבחוץ, הוא לא נכנס בכלל לתוך הפרדס, כולו משתמר. אבל אם הוא נכנס בפנים ומשמר, משמרו מבפנים, אז כל מה שבפרדס לפניו בפנים יותר משתמר. אבל מה שמאחריו, הוא לא יכול לראות מה קורה מאחוריו, הוא נמצא בתוך הפרדס. מה שמול העיניים שלו הוא שומר, אבל מה שמאחוריו הוא לא יכול לשמור. ואז זה לא נשמר. אומרת הגמרא, זה לא כל כך מדויק. ועד הרב אשי, בדוטה היא, זה בדוטה להגיד את המשל הזה, זה לא כל כך מדויק. כי האטם, במשל שהוא נתן עם פרדס, שלפניו מי המשתמר. אם הוא שומר את הפרדס מבפנים, אמנם אם הוא עומד עם הפנים כלפי הפרדס, אבל הוא עומד בתוך הפרדס, אז מה שלפניו הוא רואה, מה שלאחריו הוא לא רואה, אז מה שלאחריו הוא לא שומר, אבל לפחות את מה שלפניו הוא שומר, כי הוא רואה. אבל, הכה, פה לעניין הגדרים שעושים לקיום המצוות, אי לב שניות, אם חכמים לא היו מתקנים, לאסור גם את השניות להריות, פגע בערווה גופה. הוא היה נכשל האדם חלילה בערווה עצמה. אז אם כן, זה לא דומה למשל של הפרדס. כי בפרדס, לפחות מה שבפנים היה נשמר כאן, אם לא נשמור את מה שמסביב, לא ישמר מה שבפנים גם. רב כהנא אמר רמז נוסף מהכה, כתוב באיסורי העריות, ושמרתם את משמרתי, תשמרו את המשמרת שלי. מה שהמשמרת שלי זה לא מספיק, תעשו למשמרת נוספת, גדר נוספת. עשו משמרת למשמרתי. האיסור שאני הבאתי, האיסורי העריות, אתם תוסיפו משמרת לאיסור הזה, איסורים נוספים. אמר לי אביי לרב יוסף, אז אם ככה, עד אורייתא היא. אז אם כן, יוצא שכל השניות להריות זה מהתורה. התורה אומרת, עשו משמרת למשמרתי. עונה הגמרא, נכון, דאורייתא, מהתורה הם אסורים, אבל לא כתוב בתורה בדיוק איזה איסורים. הוא פרשו רבנן, ולכן זה נקרא איסורים דרבנן. שואלת הגמרא, אם ככה, כל הדינים של התורה שאסורים מדרבנן, כל הדינים של התורה שאסורים מהתורה, תגיד שהם רק אסורים מדרבנן. כי כל התורה נע מפרשו רבנן. התורה למשל לא אומרת איך צריך לראות התפילין, איזה צורה הוא צריך להיות, איך מניחים אותו, איך הרצועות, איזה פרשיות, לא כתוב. וחכמים פרשו, אז מה תגיד שמצוות תפילין זה מדרבנן? ודאי שלא. אלא, באמת מה שכתוב ושמרתם את משמרתי, מה שהתורה מצווה לעשות משמרת לעריות, אז העריות עצמם היא מהתורה והמשמרת היא מדרבנן. אלא מדרבנן, וקרא מה שכתוב ושמרתם את משמרתי, זה לא מפורש לעשות שניות לעריות, אלא אסמכת בעלמא, זה רק רמז. שמרתם את משמרתי, זה לא התורה אומרת לעשות את השניות לעריות, אלא תשמרו את האיסור עריות עצמם, רק החכמים מצאו רמז בפסוק הזה, לעשות משמרת למשמרת, לעשות גדר ולעשות סייג לתורה. טוב, אז דיברנו הרבה על זה שחשוב מאוד לאסור גם את השניות לעריות, אבל מביאה הברייתא תנו רבנן, מה הם אותם שניות? עונה הגמרא, מהתורה, עונה הברייתא, מהתורה אדם אסור להתחתן עם אמו. באו חכמים ואסרו גם את אם אמו כדי שלא יבוא על אמו, ואסרו את אם אביו כדי שלא יבוא להתחתן עם אם אמו, ואסרו את אשת אבי אביו. מהתורה אשת אביו אסורה. זאת אומרת, אם אבא של האדם הלך והתחתן עם אישה נוספת, למרות שהיא לא אמא של אותו בן, אותו בן אסור להתחתן עם אותה אישה, אפילו אם אביו גירש אותה. היא אשת אביו, היא אסורה על הבן לעולם. באו חכמים והוסיפו את אשת אבי אביו, כדי שלא יבוא להתחתן עם אשת אביו. ואסרו גם את אשת אבי אמו, כדי שלא יבוא להתחתן עם אשת אבי אביו. מהתורה אסור לאדם להתחתן עם דודה שלו. אבל איזה דודה? תלוי. אם זה אישה של אח של אבא שלו, היא אסורה עליו מהתורה. אשת אחי אביו. ואיך הוא אחי אביו? הם שניהם בנים של אותו אבא. אישה של אחי אביו, שהם בנים של אותו אבא, אסורה מהתורה. חכמים באו ואסרו גם את אשת אחי האב מנהם. אסור להתחתן עם אשתו של אחיו ושל אביו, שהם שניהם בני אותה אמא, לא בני אותו אבא. זה חכמים הוסיפו ואסרו, כדי שלא יבוא להתחתן עם אשתו של אחיו של אביו, שהם שניהם בני אותו אבא. וכן, אשת אחי האם מן האב. אחי האם, אשתו לא אסורה על האדם. באו חכמים ואמרו, אם האמא ואחיה הם בני אותו אבא, אז אשת אחי האמא גם כן יהיה אסור. הדודה הזאת היא גם כן תהיה אסורה. כדי שלא יבואו להתחתן עם אשת אחי אביו, שהם אחים מאותו אבא, בני אותו אבא. ולא יבוא להתחתן עם אשת אחי אביו, שהם אחים מן האם, שזה אסור מדרבנן. וכן, מהתורה אסור לאדם להתחתן עם קלתו, זאת שהתחתנה עם הבן שלו, גם אם הם התגרשו או שהתעלמנה ממנו. אסור להתחתן איתם. באו חכמים והוסיפו, וקלת בנו, גם אם זאת שהתחתנה עם הנכדה, עם הנכד שלו, שהבן שלו יש לו בן, שהתחתן עם האישה הזאת, היא אסורה על הסבא, גם אם היא התעלמנה או התגרשה מהנכד הזה. וכן, חכמים אסרו, קלת ביתו, גם נכדה, ביתו יש לה בן, והיא לקחה קלה לבן הזה, והקלה התעלמנה או התגרשה, אסורה אותה קלה על הסבא הזה, כי זה דומה לקלת בנו. ומותר אדם באשת חמיו. אם חמיו, חוץ מחמותו, היה נשוי לאישה נוספת, מותר לחתן של חמיו להתחתן עם אישה ההיא, אם היא התעלמנה או התגרשה מחמיו. לא אוסרים שמא יבוא להתחתן עם אשת אביו, שהתעלמנה או התגרשה מאביו. אם אביו התחתן עם אישה נוספת חוץ מאמא שלו, הרי התורה אוסרת לבן להתחתן עם אשתו של אביו, גם אם זה לא אמא שלו. אבל בכל זאת, אם אשת חמיו, אם היא לא חמותו, התורה לא אוסרת. ומותר אדם באשת חורגו. מה זה חורגו? בן חורג. איך הוא בן חורג? אדם התחתן עם אישה שכבר היה לה בן מנישואים קודמים. הבן הזה נקרא חורגו. אנחנו נדבר עליו עכשיו כמה וכמה פעמים, אז טוב ככה לחדד את זה חזק. חורגו זה הכוונה, אדם התחתן עם אישה, האישה הזאת היה לה בן מנישואים קודמים, הבן הזה כלפי הבעל נקרא חורגו. מותר לאדם להתחתן עם אשת חורגו. את אדם היה התחתן עם איזו אישה, שמנישואים קודמים היה לה בן נשוי, והבן הזה גירש או נפטר, אז אותה אישה שלו מותרת להינשא? לא. מותרת להינשא לבעל מזיווג שני. למרות שבעצם הקלה הזאת היא קלה של האישה הזאת, שאיתה הוא התחתן, היא הייתה קלה שלה, היא לא אסורה על הבעל שלה מהזיווג השני, מהנישואים השניים. אפילו שזה דומה לקלתו, כי זה הרי קלת אשתו, לא אסרו חכמים. ומצד שני, אסור בבת חורגו. זאת אומרת, מותר לו להתחתן עם אשתו של חורגו, אבל לא עם הבת שלו. למה אסור להתחתן עם הבת של חורגו? כי בעצם חורגו הוא הבן של אשתו, נכון? מה זה חורגו? זה בן של אשתו מנישואים קודמים. אם הוא התחתן עם, אותה, עם האישה הזאת, הוא לא יכול להתחתן גם עם הבת של בנה. התורה אומרת שאדם אסור להתחתן עם אישה ובת בנה. ובת חורגו זה בעצם בת בנה של אשתו בנישואים שניים. לכן מהתורה היא אסורה עליו, בת חורגו. מוסיפה הברייתא, וחורגו, הוא התחתן עם אישה בנישואים שניים והיה לה בן, הבן הזה הוא בן חורג שלו, אותו בן חורג מותר לו להתחתן עם אשתו אחרת. זאת אומרת, אם חוץ מהאישה הזאת שהוא התחתן בנישואים שניים שיש לה בן, הייתה לו אישה נוספת, הבן החורג הזה מותר לו להתחתן עם האישה הנוספת ההיא. למרות שזה דומה לאשת אביו, אבל חכמים לא אסרו את זה. וכן, מותר לאותו בן חורג להתחתן עם ביתו של האבא החורג שלו, כן? אמא שלו התחתנה עם איזה בעל בנישואים שניים, מותר לו להתחתן עם הבת של אותו בעל. אפילו שזה דומה לאחותו, כי בעצם זה אחות חורגת שלו, חכמים לא אסרו את זה. אמרנו שאם אדם, אנחנו עכשיו חוזרים לאבא, כן? אדם מתחתן עם אישה בנישואים שניים, שלאישה הזאת יש לה בן, והבן הזה נשוי, היה נשוי על כל פנים, לאישה, ונולדה לו בת. אז עם האישה מותר לו להתחתן, עם האישה של חורגו. אם היא תלמנה או התגרשה ממנו, אבל עם הבת שלו אסור לה, אסור לו להתחתן. למה? כי הוא התחתן עם סבתא שלה, עם אמא של אותו חורגו. זה אסור מהתורה. אסור לאדם לקחת את אישה ובת בנה. אז מה שיוצא פה זה דבר מעניין. ואשת חורגו, קלת אשתו במילים אחרות, מנישואים שניים, אומרת לו, לבעל של חמותו, לבעל של חמותה, חמותה התחתנה בזיווג שני עם איזה בעל, היא אומרת לאותו בעל, אני מותרת לך. למה? כי אני לא נחשבת קלת בן שלך, כי הרי זה, הבן הזה הוא בן חורג שלך, הוא בן של אשתך מנישואים שניים. אז היא מותרת לו, אבל הבת שלי אסורה עליך, כי התחתנת עם סבתא שלה. עם אמא של אבא שלה. והגמרא מבארת שלכן גם מובן למה כתוב כאן בת חורגו שאסורה עליו. מה זה בת חורגו? זה אומר, התחתן עם אישה בנישואים שניים שהיה לה כבר בן. אז הבת של אותו בן אסורה עליו, כי אסור להתחתן עם אישה ובת בנה. זה הרי מהתורה, דכתיב את בת בנה ואת בת ביתה, אסור לאדם לקחת. מבארת הגמרא, הסיבה שבאמת הביאו את זה, בשביל שנוכל באמת לומר, שכלת חורגו אומרת לא לבעל בנישואים שניים של חמותה, היא אומרת לו, אני מותרת לך, וביתי שהיא בת בנה של אשתך אסורה לך. ואף על גב דביתי אסורה לך מדאורייתא. אישה ובת בנה לא תיקח. בכל זאת, בדידי, אני בעצמי מותרת לך אפילו מדרבנן, לא גזור ברבנן. לכן, תנא ריש נמי בת חורגו, בשביל זה כתוב את כל המושג הזה, שהוא בעצם מהתורה, בת חורגו זה שאסורה על האדם זה מהתורה, זה מובא כדי שנוכל לומר את החידוש הזה. שיש כאן אישה, שהבת שלה אסורה מהתורה לבעל של חמותה. אבל היא עצמה מותרת אפילו מדרבנה. שואלת הגמרא, אחי, אם כן, אשת חמיב, שחמיב התחתן עם אישה נוספת חוץ מחמותו, נמי תימה, גם כן יכולה לומר, אני מותרת לך, כמו שאמרנו מקודם, שאשת חמיב מותרת, אם זה לא חמותו, אם זה אישה נוספת, זאת אומרת, אני מותרת לך, וביתי, בת אשת חמיב, שנולדה מחמיב, לאותה אישה, אסורה לך מהתורה, למה? דאב יאחות אשתו. כי בעצם הם שתי אחיות, אשתו היא בת שלו מאישה אחת, ואחותה בת שלו מאישה אחרת, אבל הם שתיהן אחיות בנות אותו אב. חמיב יש לו שתי בנות, בת אחת נולדה לו מחמותו, ואיתה הוא נשוי, ובת אחת נולדה לו מאישה אחרת, אשת חמותו, אבל הם שתיהן אחיות, שתיהן בנות של חמותו. היא אסורה עליו מהתורה. כי אחות אשתו. אז אם כן, הוא גם יכול לומר, זה גם יכול דבר מעניין, שאשת חמיב מותרת לו, אבל הבת שלה אסורה עליו מהתורה, כי זה אחות אשתו. עונה הגמרא נכון, רק יש הבדל. כי אחות אשתו אסורה עליו רק כל זמן שאשתו בחיים. אבל ברגע שאשתו חלילה תיפטר מן העולם, יהיה מותר לו להתחתן עם אחות אשתו. אבל לעומת זאת, בת בנה של אשתו אסורה עליו לתמיד. לכן, הפסיק עלי, בת אשת חורגו אסורה עליו לעולם. לכן כתוב אסור בבת חורגו. אבל בת אשת חמיב, שזה בעצם אחות אשתו מאותו אבא, לא פסיקה לי, לא תמיד היא אסורה עליו. היא אסורה עליו כל זמן שאשתו בחיים, כי היא אחות אשתו. אבל אחרי שאשתו תסתלק מן העולם, היא תהיה מותרת עליו, כי כתוב אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה, רק כל זמן שאשתו בחיים. כיוון שזה לא קבוע שהיא אסורה עליו לתמיד, לכן את הדוגמה הזאת, הברייתא לא מביאה. אמר רב, בברייתא למדנו שמונה מקרים שחכמים אסרו את השנייה לערווה, כגון אמו אסור לו להתחתן איתה מהתורה, חכמים הוסיפו שנייה לאמו, שנייה לערווה, אם אמו, וכך עוד שבע דוגמאות. מחדש רב שיש מתוך השמונה נשים ארבע נשים שאין הפסק. כל הדורות נאסרים. ונביא את הארבע נשים. אמרנו למשל, אמו אסורה מהתורה, אם אמו אסורה כשנייה לערווה מדרבנן. מה עם אם אמו? גם אסורה. אם אמו, גם אסורה. ככה עד סוף כל הדורות כלפי מעלה. אותו דבר אם אביו. אסורה מהתורה. אם אבי אביו היא שנייה שנאסרת מדרבנן. אם אבי אבי אביו וכן הלאה עד סוף כל הדורות כלפי מעלה גם כן נאסרים. אותו דבר אשת אביו נאסרת עליו מהתורה, גם אם זה לא אמו, אביו התחתן עם אישה נוספת. אשת אבי אביו אסורה מדרבנן, ואשת אבי אבי אביו גם כן אסורה עד כל הדורות ללמעלה. אותו דבר כלת בנו ללמטה, הכלה שלו שהתחתנה עם הבן שלו אסורה עליו מהתורה. הכלה של בנו, דהיינו זאת שהתחתנה עם הבן של בנו, אסורה שנייה לערבה מדרבנן. וקלת בן בנו, גם היא נאסרת עד סוף כל הדורות למטה. אלה הם ארבע אנשים שכל הדורות נאסרים, מה שנקרא אין להם הפסק. והסיבה היא, כי הדור שלמעלה או שלמטה אסור מהתורה. למשל, אמו, זה הדור שלמטה, לעומת אם אמו, אסורה מהתורה, אז אם אמו ואם אם אמו גם כן נאסרת עד כל הדורות, עד סוף הדורות. או כשהדור שלמטה אסור מהתורה, כמו קלתו. אז אם קלת בנו וקלת בן בנו וכולי וכולי, עד למטה נשארים ונאסרים לעולם. כי הדור למעלה או הדור למטה אסורים מהתורה. אבל לעומת זאת, הארבע נשים האחרות, יש להם הפסק. עכשיו, רב לא לקח את כל הארבע נשים האחרות, הוא רק ידע שלוש נשים מתוכם. נקית רב בידי תלת. את הרביעית הוא לא ידע מי היא. אנחנו כבר יודעים מי הארבע שאין להם הפסק, אנחנו יכולים לבד להעלות מי הארבע שיש להם כן הפסק, אבל בכל אופן רב לקח בידיו רק שלוש נשים שאין אסורות, דור אחד למעלה או למטה גם כן נאסר מדרבנן, אבל עוד דור אחד מעבר כבר לא נאסר, יש להם הפסק, וניקח את הדוגמאות בעזרת השם. איזה שלוש רב ידע? אז הדוגמה הראשונה, אשת אחי האם, זה דודה מה שקוראים לזה היום, אח של אמא שלו. למה זה אח של אמא שלו? מן האב, כי הם שניהם בני אותו אבא. אמא שלו ואח שלה הם בני אותו אבא, לא חייב להיות גם בני אותה אמא. יכול להיות שזה אמא מצד, האמא של הדוד זה אישה אחת, והאמא של אמא שלו אולי זה אישה אחרת, אבל הם שניהם בני אותו אבא. אז אם אח של אמא שלו נשוי לאישה, אותה אישה בדור שמתחתיה לא שייך איסור דאורייתא, לכן אותה חכמים אסרו שנייה לערווה. אבל את הדור מעליה, אשת אחי אם אמו, מותרת. זה המקרה הראשון מתוך שלושה מקרים. מקרה השני, גם כן דוד, אשת אחי אב. אבא שלו יש לו אח, שהוא דוד שלו בעצם, אשתו. עכשיו, אם זה אח של אבא שלו מצד האבא, זאת אומרת ששניהם בני אותו אבא, אשתו אסורה לאחיין עליו מהתורה. אבל כאן אנחנו מדברים שהאבא ואח שלו הם בני אותה אימא, אבל האבות חלוקים. האבא שלו בן של אבא אחד, והאח של אבא שלו בן של אבא אחר, רק הם שניהם בנים של אותה אימא, הם אחים רק מצד האימא. מהתורה, אשתו של הדוד הזה, של אח של אבא שלו, לא אסורה, רק מדרבנן. מכיוון שדור למטה אסור רק מדרבנן, אז הדורות שלמעלה, רק דור אחד נאסר, אבל דור אחד שלמעלה כבר לא נאסר. לכן, אשת, אחי, אבי אביו מנהם, מותרת. מקרה שלישי, שרב ידע איזה יש הפסק, וקלתו. והגמרא מעמידה שכמובן לא הכוונה פה לקלתו, ואפילו לא קלת בנו, אלא הכוונה קלת ביתו. קלת ביתו אסורה עליו רק מדרבנן, ולכן יש הפסק, קלת ביתו עצמה נאסרת. אבל קלת בת ביתו כבר מותרת. מי האישה הרביעית? וזהירי מוסיף, אף אשת אבי אמו. אז ככה, אבא של אמא שלו נשוי לאישה נוספת, לא, היא לא סבתא שלו, אותה אישה. היא עצמה, אשת אבי אמו, אסורה עליו רק מדרבנן. כי בדור שלמטה אין איסור מהתורה, זה רק אסור מדרבנן. לכן, כל מה שאסרו זה רק את אשת אבי אמו, אבל לא אסרו את הדור שמעליה, אשת אבי אבי אמו. אמר רב נחמן בר יצחק, שים לב לדוגמה שהביא זעירי, שרב לא לקח את הדוגמה הזאת, ובזה יהיה לך סימן וסימנך. רב דיבר על הדור של הדודות. כל המקרים שרב דיבר, או הדודות, או הדור הבא, קלת ביתו. דור אחד ללמטה. זעירי בא ומוסיף דור יותר מהדור של האבא או האמא והדודים והדודות. הוא בא לדבר על הדור של הסבא. זעירי מוסיף דעילה עדריו. את אשת אבי אמו. זה יהיה הסימן על איזה מקרה דיבר זעירי. ורב מאיתה מה לא חשיב לי? למה לפי דעתו של רב אין הפסק, וגם הדורות שלמעלה נאסרים? למה לפי דעתו אשת אבי אמו גם כן אסורה, לפי דעתו של רב? עונה הגמרא, כי אם יבואו להתיר אשת אבי אמו, אשת אבי אמו, סבא שלו מצד האמא, אשתו, מחלפה לי באשת אבי אביו, סבא שלו מצד האבא, אשתו, מזיווג, מנישואים אחרים, יבואו לומר שגם במקרה הזה מותר, ובמקרה הזה אסור, הרי בדור שלמטה, האיסור הוא מהתורה, אשת אביו הוא אסור מהתורה. אז לכן, כדי שלא יבואו להתיר באשת אבי אביו, אסור גם באשת אבי אמו. ולמה זעירי לא חושש לזה? כי הוא יסביר, יש הבדל גדול בין המשפחה מצד האבא למשפחה מצד האמא. יש הרבה יותר איסורי חיתון במשפחה מצד האבא מבמשפחה מצד האמא. לכן, להתם שכיח ואזיל. למשפחה של אביו הוא רגיל ללכת. לאחה לא שכיח ואזיל, למשפחה של אמא הוא לא רגיל ללכת. יש יותר קורבות משפחתיות שאסורות על האדם במשפחה של אביו מאשר במשפחה של אמו. לכן לא יבואו להחליף אם תתיר לו את אשת אבי אמו, זה משפחה מצד האמא, לא יבואו להתיר את אשת אבי אביו, זה משפחה מצד האבא. כי כולם יודעים שמשפחה מצד האבא יש יותר חומרות. מקשה הגמרא, הגמרא הבינה בהתחלה שאחת מהשלוש נשים שרב אמר שיש להם הפסק ורק השנייה להערבה נאסרת, אבל הדור שלאחריו כבר לא אסור, מה שרב אמר וקלתו, הגמרא בהתחלה הייתה סבורה שזה ממש קלתו, אשתו של בנו. והיא נאסרת, איך היא נאסרת מדרבנן? נאמר, קודם כל זה לא נכון, כי קלתו אסורה מהתורה. אבל רק היא אסורה, אבל הדור הבא כבר לא נאסר, קלת בנו לא נאסרת. שואת הגמרא, איך ייתכן דבר כזה? וקלתו דאורייתא, היא דכתיב, ערוות קלתך לא תגלה, פסוקים מפורשים. אימא מתרצת הגמרא, קלת בנו, שהיא נאסרת מדרבנן, משום קלתו, זאת אומרת, זאת שהתחתנה עם הנכד שלו, עם בן של בנו, שהיא קלת בנו, היא אסורה מדרבנן, אבל קלת בן בנו כבר לא אסורה. כך הגמרא הבינה כעת. שואלת הגמרא, מה? וכי קלת בנו יש לה הפסק, דהיינו שקלת בן בנו כבר תהיה מותרת? והתניא ברייתא מפורשת, קלתו ערווה מהתורה, קלת בנו שנייה, ואין לזה הפסק. וכן אתה מוצא בקלת בנו, וקלת בן בנו, וקלת בן בן בנו, עד סוף כל הדורות, כולן נאסרות. אלא הימא, כמו שביארנו קודם, מה שכוונה קלתו, הכוונה קלת ביתו. שלא שייך איסור דאורייתא בדור מעליה, לכן אסרו רק אותה, ולא את קלת בת ביתו. דאמר רב חסדא, המילתא, את הדבר הבא, מגברא רבא שמיע לי. שמעתי את זה מאדם גדול. ומנו מי הוא אותו אדם גדול? רבי עמי. שרבי עמי אמר משפט שצריך להסביר אותו. הוא אומר, לא אסרו קלה אלא מפני קלה. מה פירוש? אומר רב חסדא, איך הבנתי מה הפירוש של המשפט הזה? ואמרו לי קלדאי, החוזים בכוכבים שרואים עתידות, לפי המזל, אמרו לי, מלף נעוות, אתה תהיה מלמד, אתה תהיה חכם. יש שתי אפשרויות, או שאני אהיה חכם שמחדש פירוש מסברה שלי, או שאני ילמד סברות של אחרים. אמינה, חשבתי, אי גברא רבא אבינה, אם אני בעצמי אהיה חכם שיוכל להבין מדעתי את הפירוש, אסבירה מדעתי, אני יכול להסביר מדעתי מה שאמר רבי עמי, לא אסרו קלה אלא מפני קלה, כמו שתכף נראה את הביור. אי מקרי דרדקי אבינה, אם אני עצמי לא אהיה חכם שמבין מדעתי, אלא אני רק אפרש מה שאמרו האחרים, אז כדי להבין מה הפירוש לא אסרו קלה אלא מפני קלה, השאלי מרבנן דעתו לבי קנישתא, אני אצטרך לשאול את החכמים שבאים לבית המדרש מה פירושם של דברי רבי עמי, וכך אני אוכל להסביר את הדברים. השתה כעת סברתה מדעתי. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי חוכמה, שהוא בעצמו זכה להיות אדם גדול, והוא הבין בעצמו את הפירוש של רבי עמי. לא אסרו קלה אלא מפני קלה, מה פירוש? בעצם מהתורה כל מי שאסורה זה קלת, זה קלתו. קלת בנו יש צד איסור מהתורה. ולא אסרו קלת ביתו, זאת שהתחתנה עם הבן של ביתו, שאין איסור דאורייתא בדור שמעליה, אלא משום קלת בנו, שבקלת בנו יש צד איסור מהתורה, כי הדור מלמעלה, קלתו יש איסור מהתורה. אז בגלל שקלת בנו אסורה, אסרו גם קלת ביתו, אבל יש לה הפסק. קלת בת ביתו כבר לא תהיה אסורה, כי בדור שלמעלה אין איסור מהתורה. כמו קלת בנו שבדור שלמעלה יש כן איסור מהתורה, כי קלתו אסורה מהתורה. אז כדי שלא יתחלפו בין קלת בנו לקלת ביתו, שאם יבואו להתיר, אם יתירו קלת ביתו, יבואו להתיר גם קלת בנו שהיא אסורה. לכן אסרו את קלת ביתו, אבל רק אותה, לא קלת בת ביתו. אמר לי אביי לרבה, אסביר לך, אני אסביר לך איך יכול להיות שמתבלבלים בין קלת בנו לקלת ביתו. כגון קלת הדווי ברצייתאי, הייתה לו גם קלת בן וגם קלת הבת, אז יכולים להחליף ביניהם. רב פאפ אמר דוגמה נוספת, כגון קלתה דבי רב פאפה בר אבא, שגם שם היו קלת בנו וקלת ביתו והיה אפשר לטעות ביניהם. רב אשי אמר כגון קלתה דבי מרי בר איסק, שגם שם יש קלת בנו וקלת ביתו ואפשר לטעות ביניהם. ומכיוון שבקלת בת אין בדור שמלמעלה איסור מהתורה, לכן רק קלת הבת אסורה משום קלת הבן. כדי שלא יבואו להתחתן עם קלת הבן. שבקלת הבן יש כן איסור שיכול לבוא איסור מהתורה בקלתו ממש. אבל בקלת הבת, דור אחד למעלה, אין איסור מהתורה. לכן רק קלת הבת נאסרת, אבל קלת בת הבת כבר מותרת. מסתפקת הגמרא, איבעיא להו. לכל אדם יכולים להיות ארבעה סוגי דודים, לא פחות. שניים מצד האבא ושניים מצד האמא. והשאלה היא, האם אשתו של אותו דוד אסורה על האחיין אם היא התגרשה או התאלמנה מאותו דוד? המקרה הראשון, הסוג הראשון של הדוד, אחי אביו, אח של אבא שלו, שהם בעצם אחים בני אותו אבא. זה סוג אחד. וזה התורה מפורש אוסרת את אשתו. אשת אחי אביו שהם אחים מצד האבא, התורה מפורש אוסרת את אשתו לאחיין. מקרה נוסף שחכמים גזרו לאסור, אשת אחי האב, אבל שהם לא אחים מצד האבא אלא יש להם אותה אמא, הם אחים מהאם. זה חכמים גם אסרו לאדם להתחתן עם אשת אחי אביו שהם אחים מצד האמא. מקרה שלישי שיש, שגם אותו חכמים אסרו, פה אנחנו כבר עוברים לצד של האמא. אח של האמא. אם הוא אחיה, הם שניהם בני אותו אבא. אשת אחי אמו שהם אחים מצד האבא. זה גם חכמים אסרו. וכאן הספק של הגמרא, היא באה אליהו, מה היה הדין של אשת אחי האם מן האם מהו? אח של אמא שלו, שהם אחים בני אותה אמא, אבל לא בני אותו אבא. הוא בן של אבא אחד, והיא בת של אבא אחר. רק האמא היא אותה אמא. היא התחתנה עם אבא, עם בעל אחד, ואחר כך עם בעל אחר. מצד אחד, אפשר לומר, אשת אחי האב, שהוא אחיו מן האם, אז יש פה לפחות צד אב שהוא אחי אביו. אז זה דומה למקרה שהתורה אוסרת מפורש, אשת אחי אביו מאביו. אז כאן זה אחי אביו, בסדר, זה מהאם. יש כאן צד אב. וכן, אשת אחי האם, אבל לפחות זה מן האב, הם שניהם בני אותו אבא. מובן למה חכמים אסרו, דאי כצד אב, בכל אחד מהם לפחות יש צד אחד של אבא. במקרה הראשון זה אחי אביו, אמנם זה אמא אחת והם אחים מהאמא, אבל לפחות זה אחי אביו. ובמקרה השני, אמנם זה אחי אמו, אבל לפחות הם אחים מצד האבא, הם בני אותו אבא, יש פה צד אב. אז הוא דגזרו הבנן, כי זה דומה קצת למקרה שהתורה מפורש אוסרת, אשת אחי אביו, ששניהם אחים מצד אביו, מצד האבא שלהם. אבל היכא דלקא צד אב, כאן במקרה שלנו, שזה אשת אחי אמו, שהם אחים רק מצד האמא, הם לא בני אותו אבא. אולי לא גזרו באור הבנן, אולי אשתו, אם היא התאלמנה או התגרשה, תהיה מותרת לאחיין. או דילמה לא שנאו, שנאמר שגם כאן חכמים אסרו. אשת אחי האם מן האם, כי היא דומה לאשת אחי האם מן האב, שהאח והאימא בני אותו אב. אמר רב ספרה, לכאורה לא נאסור. כי מה אתה רוצה לומר? לאסור אשת אחי אמו מן האם משום שהיא דומה לאשת אחי אמו מן האב? למה באמת אשת אחי אמו מן האב אסורה? היא גופה גזרה, כי זה דומה לאשת אחי אביו מן האב, שזה התורה המפורש שאוסרת. ואנחנו נקום ונגזור גם באשת אחי האם כשהם אחים מצד האמא. זה כבר גזרה לגזרה. וחכמים לא גוזרים גזרה לגזרה. אמר רבה, במקרה הזה לא אומרים גזרה לגזרה, כשזה שניהם דודים, או שלושתם דודים, זה לא נקרא גזרה לגזרה. אתו כול הוא לאו גזרה לגזרה, נינו, במקרים שמפורשים בברייתא, לא מצאת מקרים שאסרו, למרות שהם אסורים בגלל מקרה אחר, שגם הוא אסור בגלל מקרה אחר, שהוא מפורש בתורה. אני אתן לך דוגמאות שתראה מפורש, שהמקרים שחכמים אסרו, זה גם בדבר שנראה לך כמו גזרה לגזרה, כשהקרבה היא אותה קרבה כמו שמיד נראה. זה שאדם אסור להתחתן עם אמו, זה מפורש ערווה מהתורה. אם אמו, זה כבר מדי רבנן, שנייה, קרבה שנייה. וגזרו על אם אביו, שגם היא אסורה עליו, משום שלא יבוא להתחתן עם אם אמו, שהיא בעצמה גזרה, אתו אמו. ותמה מה, למה באמת אסרו? גם את אם אביו וגם את אם אמו, כי שניהם סבתות שלו. כול הוא דווי אמא רבתי קראו לי. איך אומרים סבתא בארמית? אמא רבתי, בלשון של הגמרא. הם שניהם סבתות שלו. אם תתיר לו להתחתן עם אם אביו, הוא יבוא להתחתן עם אם אמו. ואת אם אמו אסרנו כקרבה שנייה, שלא יבוא להתחתן עם אמו. אותו דבר מצד הסבא, האישה של הסבא. מאיפה הגיע האיסור? אשת אביו, אשתו של האבא, אסורה מהתורה, ערווה. גם אם זה לא אמא שלו. אבא שלו התחתן עם אמא שלו והוא נולד, אחר כך הוא התחתן עם אישה אחרת. האישה היא אסורה עליו, מהתורה. וגזרו על אשת אבי אביו, אשתו של סבא שלו, אבא של אבא שלו, שנייה, קרבה שנייה, שלא יבוא להתחתן עם אשת אביו. אשתו של סבא שלו, אז יכול להיות לו גם סבא, אבא של אמא שלו, אז גזרו על אשת אבי אמו, משום אשת אבי אביו, ותמה מאי, למה? הרי זה כבר קרבה רחוקה יותר. לכאורה זה נראה כמו גזרה לגזרה, התשובה היא לא. כול הוא דבי אבא רבא קראו לי. בין אם זה אבא של אמא שלך, בין אם זה אבא של אבא שלך, זה סבא. ואם יתירו אשתו של אבא של אמא, יבוא גם להתיר אשתו של אבא של אבא. זה אותו קרבה. כעת עוברים לדודים, שדיברנו עליהם בתחילת הספק, שכעת אנחנו מסתפקים בו. אמרנו שיש ארבעה סוגי דודים, אז נדבר על שלושה מהם. יש דוד אחד שאשתו אסורה מהתורה. אשתו של אח של אבא שלך, אם הם אחים מצד האבא, הם בני אותו אבא. אשת אחי האב מן האב ערווה מהתורה. חכמים אסרו גם את אשת אחי האב כשהם אחים רק מן האם, הם בני אותה אמא. שנייה. וגזרו על אשת אחי האם. אשתו של אח של אמא שלך, אם הם אחים בני אותו אבא, מן האב. משום אשת אחי האב, מן האם. ותאמה מאי, מה הסיבה? כי כולם דודים שלך. האישה של דוד שלך. יש כאלה שקוראים לזה דודה. ותם המים משום דקולו, דווי דודי קר אלו, כולם נקראים אשת דודו. אז בעצם זה נקרא כמו גזרה אחת. והשאלה שלנו, מהי לגבי אשת אחי האם, כשהם אחים בני אותה אמא, מן האם, לא מן האב. אומרת הגמרא, גם היא אסורה מדרבנן. תשמע, דחיית הרב יהודה בר שילה, כשהוא הגיע הוא אמר מה שאמרו בארץ ישראל שנקראת מערבה, כי במערב בבל. כלל, תכף נראה שהכלל הזה בא לרבות מקרה אחד, את המקרה שלנו. כל מקרה שאם זה היה בנקבה, היא הייתה ערבה עליו. אם זאת הייתה אישה, היא הייתה אסורה עליו באיסור ערבה. אז במקרה שזה זכר ויש לו אישה, האישה שלו גם כן אסורה עליו משום שנייה, גזרו על אשתו משום שנייה מדרבנן. על איזה מקרה זה מדובר? שואלת הגמרא, קודם כל בוא תראה שזה לא מדובר בכל המקרים. זה בא לרבות מקרה אחד. בוא תראה איזה מקרים זה לא מרבה. אמר רבה וכללה הוא, וכי תמיד זה נאמר, שאם זה היה אישה באותה קרבה, אז כעת שזה גבר, והיא הייתה אסורה כערבה, אז כעת כשזה גבר, אשתו אסורה מדרבנן? בוא נבדוק. חמותו, אמא של אשתו, היא ערבה מהתורה. ואם זה לא חמותו, אלא זה חמיב, שהתחתן עם אישה אחרת, חוץ מחמותו, הוא היה לו עוד אישה, או שיש לו עוד אישה, והיא תלמנה, הוא התגרשה ממנו. אשת חמיב מותרת. אז אתה רואה שלא זה, על זה לא נאמר הכלל שבמקום שעומדת ערבה, אז אם במקום האישה עומד פה גבר, אשתו אסורה מדרבנן. חמותו ערבה, אשת חמיב מותרת. בואו נבדוק מקרה אחר. בת חמותו, זה בדרך כלל אשת, זאת אומרת, זה בדרך כלל אחות אשתו. בת חמותו, חמותו, הוא התחתן עם הבת של חמותו, אז אם יש לה עוד בת, אז היא אחות של אשתו. היא ערבה. ואם זה בן חמותו, אח של אשתו, אשת בן חמותו מותרת. אז גם כאן לא נאמר הכלל הזה. נבדוק מקרה שלישי. בת חמיב. גם כן אחות אשתו. הבת של חמיב זה אשתו, ואם יש לו עוד בת, אז זה אחות אשתו. כי הם אחיות מצד האבא. היא ערבה, אחות אשתו. ואם זה בן חמיב, אז אשת בן חמיב אסורה? לא, היא מותרת. מקרה נוסף בו ונבדוק. אדם שהתחתן עם אישה, שיש לה אישה זאת בן מנישואים קודמים, היא נקראת, יש לה בת מנישואים קודמים, היא נקראת חורגתו, בת חורגת. היא אסורה עליו, כי אדם אסור לו להתחתן עם אישה וביתה. אז חורגתו ערבה מהתורה. אבל אם לא היה לה בת לאותה אישה שהתחתן איתה, אלא היה לה בן, והבן הזה היה נשוי לאיזושהי אישה, אשת חורגו מותרת. אתה רואה גם כאן לא נאמר הכלל הזה. בת חורגתו, זאת אומרת, הוא התחתן עם אישה, ולאישה הזאת יש נכדה. הבן או הבת של האישה הזאת היא חורגתו. בת חורגתו זה נכדה שלה, של זאת שהתחתן איתה. התחתן עם זה אישה שיש לה נכדה מנישואים קודמים. בת חורגתו, זאת אומרת, בת של בן או בת של זאת שהתחתן איתה, שהייתה נשואה עם מישהו מנישואים קודמים, וממנו יש לה את הנכדה הזאת, הנכדה הזאת אסורה עליו, כי הוא התחתן עם הסבתא, הוא לא יכול להתחתן עם הנכדה. אדם לא יכול לקחת אישה ובת ביתה, או אישה ובת בנה. אז היא אסורה עליו כערבה. לעומת זאת, אם זה נכד, שיש לו אישה, אשת בן חורגו, מותרת. ואם כן, עד רב יהודה בר שילה, שהביא מה אמרו בארץ ישראל, שכל מקרה שאם זאת הייתה אישה, היא הייתה ערבה, אז אם זה גבר, אשתו אסורה מדרבנן? לעיתוי אימה, איזה מקרה זה בא לרבות? לאו, וכי זה לא בא לרבות, לעיתוי אשת אחי האם מן האם, שעליו אנחנו מסתפקים. שגם היא אסורה, כי הרי אם זאת הייתה אחות, לא אחי האם, אלא אחות האם מן האם, השאלה שלנו זה באחי האם, כשהם אחים מצד האמא, אז זה ספק. אבל אם זאת הייתה אחות של האמא, שהם אחיות בנות אותה אמא, אחות של אמא שלו אסורה עליו בכל מקרה, גם אם היא אחות רק מצד האמא, אסורה מהתורה. אז אם כן, אחות אמו, כשהם אחיות מצד האמא, היא ערבה. אז אם ככה, אם במקום אחות אמו עומד אח של אמו מצד האמא, אז אשת האח הזאת היא זאת שאסורה. כי אם היה אחות אמו, היא הייתה ערבה, למרות שזה אחות האם מן האם. אז אם זה גבר, אז אשתו היא מדרבנן אסורה. אז אשת אחי אמו, שהם אחים מצד האמא, אסורה מדרבנן. אז אם כן, זה הכלל. אשת אחי האם מן האם, אם זה היה אחות האם מן האם, הרי זה היה ערווה. אז דכל שבנקבה ערווה, אז כאן כשזה אשת אחי האם מן האם, בזכר גזרו מדרבנן, אשתו משום שנייה. אז אם כן, יש לנו תשובה. הדודה הזאת אסורה מדרבנן. אשת אחי האם, כשהם אחים רק מצד האמא, גם כן אסורה מדרבנן על האחיין. שואלת הגמרא, מה באמת ההבדל? למה הכלל שהביאו מארץ ישראל לא חל בכל המקרים? מה ישנה הני? למה במקרים ההם שהזכרנו לא אומרים שאם הייתה נקבה היא הייתה ערבה, אז אם זה זכר אז אשתו אסורה מדרבנן? ומה ישנה ה? למה רק באשת אחי האם כשהם אחים מצד האמא, רק שם אני אומר את הכלל הזה, שאם זה היה אחות אמו היא ערבה, אז אשת אחי אמו מן האם אסורה מדרבנן. עונה הגמרא, ההבדל הוא מאוד פשוט. אתה יודע למה באשת אחי האם מן האם אנחנו אוסרים? בחד קידושין מקרב לה. הקרבה בין האחיין לדודה הזאת זה רק על ידי קידושין פעם אחת. חוץ מזה זה קרבה, מה שנקרא ביולוגית. הבן, הקרבה שלו לאמא זה קרבה רגילה, זה לא על ידי נישואין. האמא, הקרבה לאח שלה, בקרבה רגילה, לא על ידי נישואין. היחידה שבאה לפה על ידי נישואין זה אשת אחי האם. בסדר? קרבה אחת באה על ידי נישואין, לכן היא אסורה מדרבנן. לעומת זאת, הני, כל הנשים האחרות, כמו אשת חמיב, אשת בן חמיב, בן חמותו, אשת חורגו, בן חורגו, עד איקה תרי קידושין לא מקרב לו, לא נהיות קרובות שלו, אלא על ידי פעמיים קידושין. למשל, אשת חמיב, איך היא הפכה להיות קרובה שלו? קודם כל הוא היה צריך להתחתן עם הבת של חמיב כדי שהוא יהיה חמיב, וחוץ מזה, כדי שתהיה קרובה לחמיב, היא צריכה להתקדש על ידי חמיב. אז היא קרבה יותר רחוקה, לכן בהם לא גזרו איסור בנשים שאילו זה היה נקבה, היא הייתה ערבה, אז כאן כשהיא אשת אותו אדם, אז היא הופכת להיות אסורה מדרבנן, כי הקרבה היא רחוקה במקרים האלה. מביאה הגמרא שאלה ששלח לי רב משרשיה מתוסניה לרב פאפי. הרי התורה אוסרת לאדם להתחתן עם דודה שלו. איזה דודה אסורה על האדם מהתורה? אשת אחי אביו שאחי אביו הוא האח והאבא הם בני אותו אבא. הם אחים מהאבא. אז אשת אחי אביו אסורה עליו, גם אם היא התגרשה או התאלמנה מאחי אביו, היא אסורה לאחיין לנצח. אומר רב משרשיה, ילמדנו רבנו, דור אחד יותר גבוה, אשת דוד של אבא שלו, אחי אבי האב, שהוא אחי אבי האב, אבי האב ואותו דוד של אבא שלו, הם אחים, הם בני אותו אבא. מהו? האם אשתו אסורה על הבן של האחיין או מותרת? כמובן, האם אסורה מדרבנן? שאלה נוספת. הרי אחות אביו, אחות של אבא שלו, בין אם היא אחות של אבא שלו, שהיא ואבא שלו אחים בני אותו אבא, ובין אם הם אחים בני אותה אמא, רק בני אותו אבא או רק בני אותה אמא, כבר היא אסורה על האחיין שלה. שואל רב משרשיה, מה היה הדין? דור אחד יותר למעלה. ואחות אבי האב, בין אם היא אחותו מהאבא, בין אם היא אחותו מהאימא, מהו? מי דלמטה ערווה, מזה שדור אחד למטה אסורה עליו מהתורה, אז הדור אחד ללמעלה, נמי גזרו בי, היא שנייה לערווה ואסורה מדרבנן. או דילמה, או שנאמר, מכיוון שזה דור כל כך רחוק, ההתפליג דרתה, זה כבר שני דורות מעליו, כבר היא לא אסורה, בזה לא גזרו. והרשש מקשה, הרי מצאנו שאמו אסורה מהתורה, הם אמו והם הם אמו והם הם הם אמו, עד סוף כל הדורות נאסרות. וכן, אשת אביו, אשת אבי אביו, אשת אבי אבי אביו, ככה עד סוף כל הדורות נאסרות. לא אמרנו התפלג דרתה, מה ההבדל? אז מביא מהרשש, שההבדל הוא מאוד פשוט. באמו ואם אמו, זה הכל ישר ממנו, קרבה ישירה אליו. לעומת זאת, כאן אנחנו מדברים על קרבה של אחים. בקרבה של אחים אפשר לומר שהדור, כשזה כבר שתי דורות למעלה, התפלג דרתה. אז מה באמת התשובה? האם אשת אחי אביו, אשת אחי אבי האב, או אחות אבי האב, אסורות או מותרות? תשמע, ברייתא מביאה רשימה של שמונה נשים שהן שניות לעריות. זאת אומרת, יש את הנשים שהן אסורות מצד שהן ערווה על האדם מהתורה, יש את אלה שהן לא ערווה מהתורה, אבל חכמים גזרו גם אלה שהן בדרגת קרבה שנייה, שגם היא אסורה על האדם. והם פירטנו שם מהן שניות, רשימה של שמונה נשים, ולא ככה שיבלו בעדיי, לא פירטנו את אשת אחי אבי האב או אחות אבי האב. כנראה שהיא לא אסורה מדרבנן, הן לא אסורות מדרבנן. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, תנא ושיער, התנא הביא שמונה נשים, אבל יש עוד נשים שלא מנויות שם שהן גם אסורות מדרבנן. שואלת הגמרא, לא ייתכן ששיער רק את המקרים האלה. כי אם זה המקרים היחידים, הוא כבר היה כותב אותם. יכול להיות שהוא לקח דוגמאות, אבל, ולא הביא את הכל, אבל אז צריך שיהיו עוד דברים שהוא שיער. אז מה ישיער דעה ישיער? איזה עוד דברים אתה יודע שהוא שיער, שאז נוכל להגיד שגם זה הוא ישיער? הגמרא, מה פרוש מה הוא שיער? בדף חף ב' מובאת ברייתא, שיש שם עוד שש נשים שיש קרובות בדרגת קרבה שנייה, שגם אותן חכמים עשו שניות, שיער את אותם נשים שהם בדרגה שנייה, דרגת קרבה שנייה, מהברייתא דבר רבי חייא, שאותם גם לא מנו בברייתא הקודמת, אלה מנויות בברייתא של רבי חייא, אז את כל אלה שיירה הברייתא הראשונה, שהביאה את השמונה שניות. טוב, אז אם כן, אין לנו הוכחה מזה שהברייתא לא הביאה את השניות האלה שהן מותרות, ייתכן שהן אסורות. בכל זאת, המימר, אכשר באשת אחי אבי אביו, וכן באחות אבי אביו. זאת אומרת, הוא סבר כלפי אותה שאלה ששאל רב משרשיה, שאנשים הללו לא נאסרות. אמר לי רב הלל לרב אשי, לדידי חזיה לי, אני בעיניים שלי ראיתי רשימה של שניות, כאלה שאסורות על האדם בדרגת קרבה שנייה, שמנה אותם מר בריידר רבנה, מר בנו של רבנה מנה אותם, וכתיבן שיצרי לאיסורה, כתובות שם 16 נשים שהם דרגת קרבה שנייה לאדם, והן אסורות עליו מדרבנה. טוב, מה הן אותן 16 נשים? אני לא זוכר, אני רק זוכר שהייתה רשימה של 16 נשים. איזה 16 נשים יש? מה אליו? תמני דמתניתה, 8 של הברייתא ששנינו בעמוד הקודם. ועוד שיט דבר רבי חייא, עוד 6 שמנויות בדף חף בית עמוד א'. בסך הכל 14 נשים. ועוד הנחתרתי, בנוסף לאותם 2 נשים. אשת אחי אבי אב, ואחות אבי אב, אז יש לך בדיוק 16 נשים, כנראה שהן גם אסורות. והנחתרתי, השיצרי עם השתי נשים הללו, הגענו ל-16 נשים. אז רב אשי אמר לו, לרב הלל, ולתעמיך שמזה שהוא הביא 16 נשים, כנראה שיש פה ברשימה את אשת אחי אבי האב ואחות אבי האב, והן אסורות, הרי יש לנו אישה נוספת, כי הרי הסתפקנו קודם על אשת אחי האם מן האם, והתשובה הייתה שמדבריו של רב יהודה בר שילה, שאמר שכל מקרה שהאישה היא ערווה, אז אם במקום אישה יש כאן איש, אז אשתו אסורה מדרבנן, ריבינו את אשת אחי האם מן האם. וזה נשאר במסקנה שהיא אסורה מדרבנן. אז יש לנו אישה 17 להוסיף. שיבסרה אביינדאיקה אשת אחי האם מן האם, דפשטינה לאיסורה שתירצנו שזה שהיא אסורה מדרבנן. דוחה רב הלל את הקושייה הלא קשיא, זה לא סותר. זה לא קושייה כל כך גדולה. הנח תרתי דדמיין להדדי, כחד החשיב לו, את אשת אחי אבי אביו. ואחות אבי אביו, שהן דומות אחת לשנייה, כי שתיהן אסורות מצד אחווה של האבא, והרי אחי האב זה ערווה, זה כמו אישה אחת נחשבת. אז גם אם אתה מנית 17, אחת מהן יורדת, כי מצטרפת שתי נשים שאסורות עליו בגלל אחווה, מצטרפות יחד, והשיצרי, אז אם כן יש כאן 16 נשים ולא 17. ואם כן, חוזרת הקושייה של רב הלל, איך אתה אומר ששתי אנשים הללו מותרות, ומכל מקום לדידי חזיין לן, הוא הרי אומר שהוא ראה דכתיבן לאיסורה 16 נשים שאסורות. איך יש לך 16? כנראה שצריך לצרף אשת אחי אבי אביו ואחות אבי אביו. אז רב אשי אמר לי, אתה לא צריך לסמוך על הברייתא הזאת. ולתעמיך, בינינו, לפי שיטתך, אתה רוצה להוכיח מכאן שהן אסורות, אי אב הכתיב להתירה. אם היה כתוב באותה ברייתא שהן מותרות, מי אב הסמכת עליו? אחי היית סומך על הברייתא הזאת? הרי הברייתא הזאת בכלל לא מוסמכת. היא כתובה, מי כתב אותה? לא ברור לנו. דמר בריידר רבנה, מי חתים עליו? וכי הוא חתם את הדברים? הוא חתם על הדברים האלה? לא, זה לא מוסמך. יכול להיות שזה תלמיד טעה וכתב פה טעות. לא חייב להיות שהברייתא שאומרת שיש 16 נשים שאסורות מדרבנן, היא ברייתא כל כך מדויקת. אשתא נמי, גם עכשיו כתיב לאיסורה שכתוב שיש 16 נשים שאסורות? לאו מר בריידר רבנה חתים עליו. מר הבן של רבנה לא חתום על הברייתא הזאת, ברייתא לא מוסמכת. אז להקל לא היית מסתמך על הברייתא הזאת, אז גם לאיסור אל תסמוך על הברייתא הזאת שהיא לא לגמרי, אין עליה חתימה של רב שמסמיך את הדברים כדברים ודאיים, ולכן אין מכאן שום הוכחה. ועד כאן דף כ"א.